ויבלו נאו בנפשי, ויקרא לאור יום, ולחושך קרא לילה, וירד ויבוקר ינחם. לפי ההסבר של תורת הארי, ויאמר אלוקים יהי אור, זה אור לחסד. ויהי אור, זה אור לגבורה. וירא אלוקים את האור כי טוב, זה אור בתפארת. ויבדל אלוקים בין האור דנצר והחושך של הוד, ויהי ערב של יסוד, ויהי בוקר של מלכות, כל זה יום אחד. זה התהליך של התיקון, זה מובן. יפה. אז נחזור לעניין שלנו, שמכיוון שהסדר אינו תהיו בעולם, מכיוון שצריך לזכות באותו סדר, וזה שייך גם כן למה שאנחנו לומדים הרבה הרבה והרבה הרבה נושאים, מי שמקיים מצווה אחת, מתקן נקודה אחת של העולם. מוסיף סדר, מסדר סדר. כשאנחנו מתקרבים לסדר של פסח, זה חשוב מאוד. לסדר, זה עניין הסדר. ואם אין מי שמקבל על עצמו את המשימה של סדר העולם, אז באיזשהו שלב של הגזרה מחוכמת הבורא, אין טעם לעולם, הכל חוזר לתאום. זה מובן? תכף גם כן זה קשור למנהג של עם ישראל. כשחוזרים בשמחת תורה על קריאת התורה, מתחילים בסימן התורה. זאת אומרת, הלוואי שיתקיים. זאת הפעם שאולי הסדר יהיה יותר סדר. עד שנגיע לגמר הקריאה. זה מובן. פעם, אני לא זוכר אם זה שאלה של תלמיד חכם, או אולי זה שאלה של טובים. מי שהוא שאל, לא זוכר איך הוא קראתי את זה, שהוא שאל, מה קדם לעולם? אז רק נתן התשובה, בסימן התורה קדם לבריאה. מה קדם לבריאה? בסימן התורה קדם לבריאה. אי אפשר להבין את ההיסטוריה של העולם בלי האיחולים האלו של הבורא עצמו, הלוואי שיתקיים. מכיוון שמההתחלה זה בלתי אפשרי שיהיה עולם. ולכן צריך שכות גדול גדול מאוד. ומכיוון שצריך שהכל יתקיים דרך לפי הזכות של המקבל, של הבריאה, אז צריך שמההתחלה התהליך בבריאה תהיה בחירה. ואם יש בחירה, אם אין בחירה זה לא רציני, כל התהליך הזה, כן? ואם כן, אם יש בחירה, הבורא עצמו יכול רק לומר בסימן התורה, כן? הלוואי שכן. מכיוון שהכל תלוי להיסטורין האלו של התחלת הרצון של הבריאות, של הארץ. והארץ זה קשור ל... אני לארץ, זה קשור לשם רצון. טוב, אז נעבור קצת בחלק שלנו. אז אני מתחיל פה, ואם כן, מצאתם איפה זה? מיד אחרי הציטטה של הגמרא, ואם כן, דברי תורה מחזיקים ותומכים הכל עד שיש לעולם קיום, וזה פשוט מאוד, מה תכלית הסדר? זה קיום העולם. אתם זוכרים בפרק ראשון של מקלעות, יש משנה ראשונה שאומרת על שלושה דברים העולם עומד, והמשנה האחרונה אומרת על שלושה דברים העולם קיים. אתם מבינים את ההבדל, כן? בהתחלה התהליך הכל עומד ותלוי, כן? בסוף תהליך הסדר, תהליך התיקון, אז העולם קיים ונקרא יקום. וייתכן שעניין המבול דומה מאוד למה שאומרת הגמרא, חזרה לתורה. אמסה את כל היקום, באמת, וימח, את כל אשר בראתי, איך אתה עשית?
את האדם אשר בראתי.
יפה. טוב, וכל זה, מפני כי התורה היא סדר האדם. אז פה יש נקודה ראשונה. אנחנו מכירים את התורה כתורה, כתורת המילה, כסדר האדם. כשאנחנו רומזים לתורה וחשיבותה לאדם, אנחנו רומזים למה שאנחנו קוראים שולחן ערוך. תורה שלא מביאה לזה שולחן ערוך, פשוטו כמשמעו, שהכל צריך להיות שולחן עורך, כן, בסדר, ערוך. יש ראשי מביא מדרש בהתחלת פרשת משפטים, נכון, אלה המשפטים, שהכל יהיה מסודר, כשולחן ערוך, כדי שלא תהיה, שלא יהיה צורך אפילו ללמוד איך לפסוק הלכה למעשה, כי בשעת המעשה זה שעת הדחק. אי אפשר לקחת זמן כדי לדעת מה אמרה גמרא. אנחנו צריכים שולחן ערוך מוכן. ומובן, ייתכן מאוד שזה מסביר למה הרמב״ם כתב את משנתו. אתם זוכרים את כל הפרומים שהיה נגד הרמב״ם כשכתב את המשנה תורה. אפילו הוא עצמו אומר, וזה איגרת, זה, טוב, זה יחזור לי, אבל זה ברור שהוא עצמו כתב דבר דומה הזה, שמספיק ללמוד משנה תורה, ולא צריך לחפש בגמרא את ה... אז אמרו, איך אומרים את זה, איתו?
כביקורת.
מה? כביקורת. שהוא רצה להחליף את הגמרא. זו טעות גמורה, הוא היה רב. איזה רב חושב שהשולחן ערוך שלו יחליף את הגמרא. זה אין כמעט משמעות. אלא הוא היה במצב, הדור הזה היה במצב, שבגלל שלא היה שולחן ערוך, היו צריכים הרבה, המון המון זמן, כשיהודי בא אצל הדיין, איך אני אעשה? הדיין אומר לו, תחכה, אני אשאל. אז היה צריך שולחן ערוך מידי. ולכן כתב את המשנה. ויש עוד סיבה עמוקה מאוד. הוא היה משוכנע שבימיו תהיה מדינת ישראל. ולכן כתב משנה. קרה מה שקרה, התגלגל הדבר, לא זכינו, אבל ברור שאם בימינו היה לנו איזה פוסק משלוח קומה של הרמב״ם, הרבה הרבה בעיות עם הדתיים. לא היו בעיות. אני מסופק. גם אם משה רבינו היה הבדור שלנו, זה לא היה מועד. טוב, אז נמשיך. אנחנו מכירים את תורה מבחינת תורת הנגלה כשולחן ערוך. ולכן המהר"ל מתחיל לומר, לשקול זה מפני כי התורה היא סדר האדם. התורה כסדר האדם זה השולחן ערוך, זה ברור. ברור גם כן ששולחן ערוך, עם חוכמת השולחן ערוך, עם השקפת האדם לפי התורה, לא סתם שולחן ערוך יבש, כן? תורה יבשה, אותיות ישיבה, אלא, לא, זה באמת שנמצא. אלא הלכה, זה ההפך מישיבה, הליכה, וזה לא בדיחה, אלא, אבל סדר האדם, תורת האדם, זה מובן, כן? זה השלב הראשון של פגישה עם התורה. מי שחי לפי המצוות יודע את זה, כי התורה הוא סדר האדם, אדם מסודר חי לפי התורה. דהיינו, האדם שחי לפי התורה הוא מסודר, וזה חשוב מאוד לדעת. זה, יש הרבה יהודים, איך אומרים, שומרי תורה ומצוות, ברצינות, ברצון טוב, שאיפה לעולם התורה, ואינם בסדר. אז זה סימן שהקשר שלהם לתורה לא בסדר. זה מובן? כן. די נוקן, הייתה סתירה. בין מה שלמדנו מרבותינו, חכמי ישראל והמציא. אלה המצוות אשר יעשה אותם האדם בחי. ומי שאינו בבחינת אשר האיש, אינו חי. אז יש סתירה. אז למי לקנות האשמה? לתורה או לקשר של האדם? הבנתם את העניין? אני יכול לתת דוגמה אחת. כל התורה כולה הוא נגד העבודה הזאת, ניתנה נגד העבודה הזאת, כן? ופה גם כן הרמב״ם הוא חזק ומורד. והעבודה הזאת העיקרית זה העקומה הזאת, העקום, עובדי כוכבים ומזלות, עבודת כוכבים ומזלות, כן? ולכן האסטרולוגים, אני לא מתכוון לאסטרונומים, האסטרולוגים יודעים שהאורוסקופ שלהם, הסתגננות, כן? זה לא הולך עם אדם שמתו. כי שמירת התורה שוברת את הגורל של ההסתגננות. זה כמין הגנה נגד כוחות הטבע. והחוקים האסטרולוגית, כפי שהם אומרים, של כוחות הטבע על העולם. והם יודעים את זה. יש גם כן עוד מקרים ברפואה, אבל פה זה מספיק כדי להבין את זה. ולכן, אם יש מקרה כזה שהאורוסקופ פועל, מתפקד, זה סימן שהיהודי הזה אינו שומע מצוות כסדרן, כמלכתן. זה מובן. מכיוון שאנחנו חיים בדוחות של סוף העולם, איך אומרים את זה? פנסיה. איך אומרים את זה? מכירה
סימא.
טוב, סוף סדר העולם, אז הכל מקולקל, הכל קשה, צריך להתייחס ברחמנות, לעשות מקרה מזה, אבל מכל מקום זה ברור, כן? זה מובן? טוב. אז אני חוזר לעניין, כי התורה היא סדר האדם, באיזה מעשה יהיה נוהג, זו ההגדרה של השולחן ערוך. ואיך יהיה נוהג? באיזה מעשה יהיה נוהג ואיך יהיה נוהג? מי יכול להסביר את זה? באיזה מעשה יהיה נוהג ואיך יהיה נוהג? למה המערל חוזר על עצמו? או אולי זה דוגמה מהשולחן על הסימון של המערל. אין כפילות לשון. כל מילה זה כפילות. אתם תפסתם את השאלה, כן? כאילו הוא אומר שני דברים דומים, אותו דבר פעמיים.
לפי
פשוט,
באיזה מעשה לבחור, ובתוך המעשה עצמו יש...
יפה, אז מה המשמעות של
מה אמרתי? יש מעשה, יש לבחור מעשה מיוחד, לא מעשה אחר.
למשל, תן, תן, תן.
למשל, לא לקנות, למשל. אתה יכול לתת את זה לקחת, שלא לתת.
זאת אומרת, מה עשינו זה?
כן, ואחר כך, איך
מגיעים את זה? יפה, יפה. וזה מסביר את סגנון המקרא. יש ביטוי קשה מאוד להבנה. את המצוות אשר לא יעשינה, ואת המצוות אשר יעשינה. אתם מבינים את זה? טוב. זאת אומרת, אולי אתם זוכרים את המשנה בפרשיות, איזוהי דרך ישרה שיעבור לו האדם. זאת קשה, אם זה דרך ישרה, זה דרך ישרה. אז בין כמה דרכים ישרות צריך לבחור, כן. זה. ועיקר התורה זה לא רק איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם, חכם אין הרבה ראשו, זה משנה, זה לא מזמן התורה של בעל פה, אבל עיקר התורה זה איך להתנהג. פה גם כן אנחנו נפגשים, אני יודע מה יש לנו עם הרמב״ם הערב, ברוך הבא, עם כלל של הרמב״ם. אין מצווה כשמדובר בנטייה טבעית של הבריאה, אלא יש איך אותה הנטייה הטבעית צריכה להתקיים. זה מסביר, אתם זוכרים שלמדנו את זה פעם, למה בשולחן ערוך של ספר המצוות, שולחן ערוך של הרמב״ם, אין מצווה של התשובה, כגוף מצווה, כגוף מעשה אין חובה, בגלל שלפי הרמב״ם מדובר בצדיקים, ולכן אפשר לסמוך עליהם שבדרך נטייה טבעית יחזרו מתשובה. אבל כשיחזרו מתשובה, איך צריכה להיות התשובה? זה דבר טוב. הבנתם את ההבדל? כן. זה אותו דבר עם מצוות יישוב הארץ. למה אצל השולחן ערוך של הרמב״ם אין מצווה מפורשת לגור בארץ מכיוון שאין מקום למצווה. אין מקום לומר למישהו שנסע מהבית שלו, יש מצווה שתחזור הביתה. אם היה צריך מצווה כזו, זה אומר שלא מדובר בבן בית. הרמתם את הרמב״ם? זאת אומרת, זה יותר חמור. העובדה שאין מצווה מפורשת בספר המדרש של הרמב״ם, זה יותר חמור. מכיוון שזה אומר שהוא לא שייך לתורה. אין לו הנטייה הטבעית להיות יהודי. אבל הוא יהודי. טוב, יש לו נטייה מלאכותית להיות יהודי. מה?
כן, לפי מה שהדברנו קודם, שסימן את האדם המריא את העולם...
זה מדרש מפורש.
כן. למה לשון המערב הוא לא הפוך עכשיו? איך קודם למעשה?
לא. הסדר, הלשון של המערב הוא מסודר. איזה מעשה לבחור, וכשיש כבר החלטה איזה מעשה לבחור, איך להתנהג באותו מעשה. אם כן, לא הבנתי את השאלה שלך. תחזור על השאלה.
אם אמרנו שהסימנת אבק הקודם למעשה בראשית, למה לשון המהר"ל לא הפוך?
לשון המהר"ל פה.
כן, למה הוא לא הפך, למשל? למה לא התחיל באיך, ואחר כך במעשה?
טוב, חשבתי שנתתי לך תשובה, אבל לא אומר שלא הבנתי את השאלה, תסביר את השאלה. כי הסדר הנכון הוא פשוט מאוד, כן? יש כמה דרכים, כולן טובות, כן? להתנהל כשמדובר בצדק. אבל איזה הוא דרך ישרה שיעבור לו האדם? יש שני גורמים. איך אומרת המשנה? שיהיה... תמשיך המשנה. איזה דרך יש
לך?
כלשהי תפארת לעושה ותפארת לא מן העם. יש שני מתאים. ולכן, המשנה לא אומרת, זה רבי, הוא לא אומר שהדרך הישרה שבחר מישהו אחר אינה טובה, אינה טובה, אינה ישרה. כתוב דרך ישרה, כן? אבל מכיוון שיש עוד תנאי, זה לא רק ש... הוא, זה מוצא חן בעיניו, הוא אומר הלכה כמותית. אלא צריך עוד גורם ותקראת לו מן האדם, כן? זה מובן. ולכן, קודם כל צריך להחליט באיזה דרך ללכת ואיך ללכת. אז נמשיך. כמו שהתורה היא סדר האדם, לא, חי דקה. ואיך יהיה נוהג, ואיך יהיה מסודר במעשיו, וזה עניין התורה. פה זה הגדרה של שולחן ערוך. זה מובן? טוב. וכמו שהתורה היא סדר האדם, כך התורה היא סדר של עולם. פה זה כבר משהו אחר. רק מי שמאמין שהתורה היא התורה ממש, דבר השם הבורא, אז הוא מבין. דרך האמונה, הוא מבין שאם זה התורה של הבורא, ברור שאחרתי שלא יודעים איך, זה גם כן סדר העולם, אבל זה כבר דבר אמונה. מה? לא, קודם כל אמר על אמר, הגדרה פשוטה של התורה כשונה הוא, זה סדר האדם, זה סדר האדם, ההתנהגות של האדם, הלכה, כן? אז כך הוא מוסיף, כמו התורה היא סדר של האדם, היא גם כן סדר של העולם. התורה כסדר של העולם זה דבר מטאפיזי. נקרא התורה שלו סדר העולם. זה דבר של האמונה. פה מדובר בתורת הנסתר. אני רק רוצה להסביר איך מתורת הנגלה הוא מגיע לאותה ודאות, שהתורה מבחינת הנסתר היא גם כן סדר מטאפיזי, אונתולוגי, נאמר של העולם. יש הרבה מאמינים שאומרים באופן פשוט, התורה זה סדר העולם, תראה לי. לא יודעים, אבל מאמינים מה זה. זה מובן? כן. הבנת? אחר כך אני אסביר למה אתה לא הבנת. קודם כל תראה לי. תעזור על מה שאומר אמר.
כבוד סדר האדם.
ועכשיו
אתה אומר, גם סדר העולם.
כן. איזה
עולם
מדבר? העולם. העולם שברא הבורא.
המדרש הוא
דיבר לפני זה על סדר האדם,
כן.
אז יש אולי קשר בין עולם ואדם.
יפה, איזה קשר?
כמו שאמרנו בהתחלה, התיקון של העולם דרך האדם.
טוב, זה כבר השקפה מלאה, השקפה שלנו, כן? אנחנו מאמינים בזה. אם האדם מסדר את עצמו, הוא מסדר את העולם. אבל זה אמונה. זה לא לפי זה. מה שרציתי להסביר, מה שאתה אומר זה נכון, אבל צריך את זה. מה שרציתי להסביר, למה היה איזה קושי, מכיוון שאתה מאמין, מכיוון שאתה רגיל לדברי חכמים, אז אתה חושב שזה מובן מאליו. זה לא מובן מאליו, זה דברי אמונה. הבנתם מה שאני אומר? זה הקושי. זה דווקא מאפיין לתורת המערב. זה הקושי בלימודים. דברים שכנראה מובנים מאליהם. אז בא החכם ואומר, זה לא מובן מאליו. צריך להבין. אני זוכר, רב שיהודה זקני לך, אמר לו פעם, במקום שצריך להאמין, אסור להאמין. זה אמונה. במקום שצריך להאמין, אסור להאמין, זה בינה. הבנתם? אז יש המון דברי אמונה שהמאמין מתקשר אליהם כאילו זה דברי ספר. זה אריסות התורה. זה למעלה מהספר. זה לא אומר שאי אפשר להבין דרך הספר, אבל זה חוכמת הנסתר, זה לא חוכמת הנגלית. הבנתם? לפי השכל הפשוט. מי שבא ואומר, התורה זה סדר העולם כולו, דבר מטאפיזי, אונתולוגי. אז בא הפילוסוף ואומר, אתה משוגע, תראי במה מדובר. זה, איך אומרים בעברית, שכחתי מה ילד בעברית, איך אומרים זה, דלירון. איך אומרים את זה?
הזיה.
מה?
הזיה.
אפשר, יותר חמור. אבל מבחינה פדגוגית, מבחינה פדגוגית, אני רוצה להזהיר אתכם, כן? אתם לא יכולים לתאר עצמכם מי שאין לו סיבות להאמין, כששומע דברים כאלו, אומרים, בטוח, אין משוגעים. מבינים? איפה הוא השיגעון? לדבר כאילו הם דברים מובנים מהם לפי עצמם. זה לא מובן, זה דבר. יש היגיון לזה, אבל זה דברי אמונה. אחר כך אני אסביר קצת יותר מה שאתה אמרת, אבל אם אנחנו מאמינים שהאדם הוא האדם של העולם, אז ברור שיש קשר בין סדר האדם וסדר העולם. אבל זה אינדוקציה. זה לא דבר שכל שבנו. זה מובן? טוב. וברור שרק בחוכמות הנסתרות רואים קצת, קצת קצת זהיר מזהיר ממה שאומר פה, שהתורה הוא סדר העולם. יש רמזים אפילו במדרשים. פתאום אנחנו נתקלים באיזו צורה של פסוק, וזה ברור שהוא לא מדבר רק על שולחן ערוך של סדר האדם, אלא על מסתורים של הקדוש ברוך הוא. אבל אותה חוכמה איננה חוכמת הנגלה. זה ממש חוכמה נסתרת, ואף אחד מיק בית מדרש, הוא נגע בזה. אין אתם יודעים. פה אנחנו קוראים דברי אמונה. אפשר להבין שיש היגיון באותה אמונה. אבל לא לדבר לפני עם הארץ, כאילו זה מובן מאליו. זה לא מובן, זה דברי אמונה. זה פשוט, זה ברור, כן. תיזהרו מזה. לא פעם אני נתקלתי באותה תופעה.
אני רוצה להבין, אתה אומר להגיד שהתורה היא סדר העולם זה יותר חידוש נורא מאשר להגיד שהתורה היא סדר האדם או שזה אותה רמה?
אפשר להגיד את זה ככה, מכיוון שיש לנו ניסיון שהתורה היא סדר האדם. מי שחי לפני השולחן ערוך, אבל שהתורה היא סדר העולם, זה שוב למעלה מהשכל, צריך להאמין בזה. אף אחד לא, אין לו ראייה שכלית, יש לו אמונה לנו, אמונה מבוססת, אפשר להסביר, למשל כפי שאני הסברתי, אבל זה כבר אמונה קדומה. אם אני מאמין שיש בורא אחד לאדם ולעולם, אז ברור שיש תורה אחת לאדם ולעולם. אבל כל זה כבר שייך לרבד של אמונה. הבנתם? זה לא אמונה הגיונית, אבל זה לא אומר שזה סיכוי, שזה רציונלי. מה? גם זה אמונה. יציאת מצרים הייתה הוכחה שיש סדר בבריאה, אבל גם זה אמונה. וההוכחה שזה אמונה, שרק חלק קטן מבני ישראל עצמם הבינו את זה, ראו את זה. והיו נוכחים בניסים האלה, לא הבינו את זה. סוף סוף, מכל המצרים, וזה מסביר לנו למה היה צריך כל המכות, כן? מכל המצרים, רק אחד, סוף סוף, בים, הבין משהו. מי כמוך והבין משהו. אתם זוכרים את הסיפור הזה. זאת אומרת, ופה אני רוצה להסביר, מה שמתגלה לי עכשיו זה הזכות, הסגולה שיש לנו, וזה זכות שבא לנו מרבותינו, זה בנחלה, כן? וזה הזכות שלהם, שהביאו את הדברים האלו עד השכל שלנו, כן? זה לא מובן מאליו לאף בעל שכל בעולם. יש פילוסופים גדולים, אפילו רבנים, כן? פילוסופים שלא תופסים. זה לא אומר להם כלום. אתה, איך אמרנו? אתה משוגע, כן? לא פעם, תלכו לאוניברסיטאות. ודווקא לקתדראות של לימודי יהדות, כן? ויש חבנים בקתדראות, תלמידי חכמים. אני יכול לחתום לכם, אינם מאמינים בדברים כאלה. כי המוח שלהם לא פועל ככה. הם מאמינים במשמעת השולחן ערוך. ולמה? מכיוון שזה ברור להם לא. מכיוון שזה המשמעת שקיבלו מהמשפחה שלהם, מהעולם הקטן שלהם. זה האוצר שלהם. אי אפשר לנתק אותם מהמשמעה שלהם. המשמעה של השרון האור שלהם. אבל להאמין שזה תורה מן השמיים, אתם משוגעים. הבנתם? תוקי. טוב, לכן צריך להיזהר בזה. טוב שנגענו בנקודה, זה נקודה חשובה, פדגוגית, כן, אבל חשובה. אז תתארו לעצמכם כמה האחוז של בני ישראל שלא מגיעים לתלמוד תורה, ללימוד התורה, מכיוון ששומעים דברים כאלה. שומעים, יהודים שומעים מזוות ולומדי תורה, תלמידי חכמים, מרצים, מורים, שאומרים דברים שהשכל לא יכול לקבל אותם, אלא אם כן חונך בזה. הבנתם? זה ידע. ולא פעם, כל יום אני נתקל במקרים שכאלה. עם הרב אמר, שטויות כאלו, מבחינת קוראו, לא אמרתי שימון, אז זה לא רציני, כל התורה כולה זה רציני. ואומרים לפעמים דברים נוראים, שלא כתובים ככה, עם משמעות אחרת, כתוב דבר דומה לזה, ואומרים דברים שאינם שום שייכות להיגיון של השכל, ואומרים שהם דברים שכליים. אבל בא היהודייה, המסכן הזה שומע דברים כאלו ומשתגע. זה חמור, זה המצב החינוכי ברוב בתי המדרשים, לכן נגעתי קצת כאילו בשחרור הישיבות. זה עובד את העניין. הייתה שאלה? כן. קצת בכל רם אני משנה.
אפשר להציב את הסדר של העולם,
ולהגיד,
זה
מודע לתורה. תהפוך את זה. אם אי אפשר להצביע בתורה שום רמז לסדר העולם. אנחנו מאמינים בזה, ואנחנו מנסים הערב להבין מה שהקשר לתורת הנגלה, ומה שאומרת תורת הנסתר, שהתורה היא סדר העולם. ראיתם את זה? בתרבות הנוכחית, סדר העולם לומדים באסטרונומיה ומתמטיקה ובמדעים, כן? לא ברמזים של מדרש. אולי עוררו קצת מהבעיה, זה בעיה חמורה.
זה קשור מהשלחה של האנשים
הגדולים שהגיעו... קשור עם מה? לא שמעתי.
אנשים לדוגמה, כל מדע, זה קשור עם ההשגחה של הסדר ההיסטורי שהביא לאנשים לגלות את החוקים, איך הם אמרו את זה.
מה זה השגחה? אם אני מבין, אתה אומר, כשאיש מדע מגלה חוק בטבע, זה השגחה שפועלת.
לא, זה משהו, זה
גם פעמים מדעת
שעושה שהוא
מילה.
כן.
והשגחה
זאת
מדעת
שעושה שהוא
עבר למישהו ש... כן, יפה, יפה. גם זה דברי מונה. גם זה דברי מונה. מכיוון שאנחנו מאמינים בהשגחה. אבל השכל לא מאמין בהשגחה. השכל של המאמין שמע מזה. אבל שמע מהאמונה של המשמע. ולא מהשכל.
אבל
האדם
יכול לעשות את הניסיון של...
יש נקודת מוסף, מוצב, כל מה שאתה אומר, זה נכון, והיא האמונה שלנו. שהשולחן ערוך, שאנחנו חיים בניסיונות, שזה סדר האדם, השולחן ערוך זה השולחן ערוך של תורה מן השמיים. זה אמונה שלנו. והיה בעיקר בימי הביניים, עד עכשיו, עד הזמן שלנו, ויכוח חריף. כמה יש, כמה צריך להיות עיקרי אמונה. אנחנו, כשלומדים את הסוגיה ההיא, אנחנו רואים שעם הזמן חכמי ישראל בחרו לצמצם את מספר עיקרי אמונה. בסוף סוף מגיעים רק לאחד, תורה מן השמיים. כן? וכבר יש שורש בגמרא. סוף סוף, המצב הוא כזה. כל ישראל יש להם חלק רב, חוץ מי, סוף סוף חוץ מי, שאומר אין תורה מן השמיים. זה המצב הנוכחי של ההלכה. אבל יש לכם המון בני ישראל שאינם מאמינים לתורה מן השמיים, מכיוון שאינם מבינים מה זה תורה מן השמיים. זה מה זה? לכן, כבר יש שורש בגמרא של אמיתו של דבר, הכל הולך דרך אמונת חכם. תראה, החכם הוא מבין מה זה תורה מן השמיים. ולכן, מה התורה, סוסו הגמרא, מבקשת מהמאמין שיאמין בחוכמת החכמים. פעם הסברתי את זה ככה, זה קצת בדיחה ולא כל כך. מה זה אמונת חכמים? האמונה שהחכמים הם חכמים. זה אמונת חכמים. וזה הדבר הכי נדיר בעם ישראל של דור שלו, אמונת חכמים. וזה בא לפי דעתי מכמה סיבות, זה מורכב מאוד, אבל אולי גם כן ההתנהגות, השיחות, של אותם החכמים. ייתכן שיש הסבר אפשרי שמה זה דור יתום. זה לא שהם לא אבות. בכל דור יש אבות. אלא יש לו אבות שייכים לדור אחר. הבנתם מה שאומרים? דור דור ודורשיו, דור דור וחכם. אז הבעיה היא חמורה מאוד בחינוך היהודי. בדור שלנו, נחזור לנקודה ההיא, מה למדנו? יש לנו ניסיון, זה הגיוני מאוד, צריך לומר שהתורה היא סדר האדם. מי שחי את התורה, הוא יודע את זה בניסיון אפילו שכלי. זה מובן, זה לוקח זמן, אבל מגיעים לזה. אבל למדנו דבר שני, לא רק זה, התורה היא סדר העולם, אבל זה כבר דבר מטאפיזי, דבר... קוסמי, כן? וזה אמת, לפי האמונה. זה לא ברור, זה לא מובן לפי השכל. זה מה שרציתי להסביר ברבע שעה, כן? זה מובן. ואסור למחנך לדבר על דברים האלו, כאילו זה מובן מהם. זה אכזריות. למה זה אכזריות? כיוון שהתלמיד הילד הבן, כן? הוא אוהב את המחנך שלו. כל שכן, המחנך הוא האב שלו, הרב שלו, כן? הוא אוהב אותו. ושמע דברים שלא נכנסים בסיפה. אז, התגובה היא, יש רק שתי אפשרות. הוא חושב שחלילה וחס, המחנך הוא משוגע, כן? אבל זה הרס העולם, כן? וזה מביא למחלות קשות מאוד. או יותר חמור, הוא חושב שהוא משוגע. מכיוון שהוא לא נורמלי. הוא לא מסוגל לתפוס מה שאמר הרב. אז זה לא תחרו. אז תיזהרו מזה. יפה? הבנתי? מה אומר? לא הבנת. אני הבנתי למה לא הבנת, אבל מה לא הבנת?
אתה אומר
אדם יכול, ויש לזה דגם, דברנו על זה, עיגולים וכולי, יש, אבל אפשר לגלות את האלוקי שבעולם, נכון? אפשר. אדם יכול להתפעל בסדר האלוקי שיש בעולם.
בתנאי שלמד עם מי שמסוגל ללמד אותו. זה לא מובן מהשכל שלו. ופה יש נקודה חשובה.
סליחה.
רגע, אני רוצה לומר.
אברהם אבינו עד גיל 52.
מה?
אברהם אבינו עד גיל 52.
מי הוא אברהם אבינו? זה דווקא הנקודה הכי גרוע. זאת אומרת שכל יהודי רואה את עצמו כאברהם אבינו. ועמיד רש... מה?
אנחנו הבנים שלו.
כן, אבל כדי להיות באמת הבנים שלו ולא הבנים שלו, צריך ללמוד. וזה לא בא מהשכל מאליו. זה נוגע לחומרת הנושא. זה עניין של אמונה חכמים. מי שבא ואומר, אחרי שקרה, שלמה, מה שאמרו חכמי הדורות, בא ואומר, אני הבנתי משיחי, ואומר דברים ששמע. זה הריסות הזה. ילדים? ולא פעם אני נתקלתי בדבר, במיוחד בישיבות, אנשים שלמדו, לא בישיבות, סליחה, באוניברסיטאות, אנשים שלמדו בישיבות, ואנחנו יודעים מה למדו, מכיוון שאנחנו שומעים אותם, מאיפה לקחה את זה, כן? ואומרים, כאילו זה יצא מהשכל שלהם, ועושים דוקטורטים עם זה, ואנחנו יודעים שלמדו את זה מחכמי ישראל, ואומרים שבא מהשכל שלהם, או מהשכל, פשוט זה משמעות. טוב, המקרה של אברהם אבינו זה המקרה אחר. לכן המדרש אומר שהיו לו שני רבנים, הכליות שלו, זה, גם זה דברי אמונה. כליות זה כליות, זה לא רבן. יפה, אז נמשיך קצת, וטוב שנתקלנו בנקודה הזאת. ואולי, עכשיו אני אער לדבר, כמעט בכל מילה צריך לחזור על הכלל הזה. זה לא מובן מאליו, צריך להבין את ההיגיון של זה. ולרוב זה דברי אמונה, והמהר"ל רומז על זה, כן? אני נזכר עכשיו את הביטוי של רבנים וחיים. ולפי האמת, זה רמז לחומת הנסתר, כן? וכל עוד שלא הגענו לזכות ללמוד חוכמת האמת, צריך לדעת שזה בבחינת אמונה, ולהיות שקט מזה, שקט מזה. אני רוצה לומר, לא לפחד לומר את האמת, אמונה זה אמונה, הבנה זה הבנה. זה מובן? טוב. יש עוד שאלה, כן.
כן, המהר"ל בתפארת ישראל מנסה לפחות שמה לומר שגם לפי הפילוסופים מוכרחים לקבל את זה שאיזשהו סדר לבריאה, ומתוך כך קל בחומר לאדם, כאילו שזה שיש סדר לעולם מובן יותר מאשר לומר שיש סדר לאדם.
לא, אבל להאמין שאותו סדר במה מדובר, זה התורה, זה... אני חושב, ברור שיש הנחה בכמה שיטות של פילוסופיה שמוכרח להיות סדר לעולם. אבל בא יהודי ואומר, אתה יודע, אדוננו הפילוסוף, הסדר שאתה מתכוון זה התורה שלנו, אומרים. מיד. תראים לי, זה אמונה. אז שוב, זה לא אומר שאי אפשר ללמוד את זה, אי אפשר להבין את זה, אבל זה נקרא תורת הנסתר. ויש לה חן. לאותה תורה של נסתר, זה נקרא חוכמות נסתרות, אותיות חן, אבל זה נסתר. זה ברור? טוב, אז נמשיך. איפה הגענו? כמו שהתורה היא סדר האדם, כך התורה היא סדר של עולם, עד שהתורה היא סדר הכל. ופה גם כן יש איזה רמז לאיחוד הכל. הכל כמקשה אחת. ואם לא כן, מה יש עוד אדם, עולם, מה יש בכל של אדם והעולם? טוב, רק, ופה יש נקודה חשובה. פעם אני למדתי את זה בספרי הרב נחמן מברסלב. נקודת הנקודת האמונה הכי חשובה, כן? שהיא הקשר בין האדם לעולמו. שהתכלית בריאת העולם זה האדם, אלוהים. וזה כבר אצלנו בשלב הזה של הלימוד, זה דבר אמונה. יש מקום לחשוב את זה אחרת לגמרי. גאווה לחשוב שתכליתו של העולם זה האדם, גאווה של האדם. ואתם מוצאים את זה בהרבה הרבה שיטות פילוסופיות. זה לא מובן מאליו. שוב פה אנחנו נתקלים בדבר אמונה. ושוב אני חוזר, זה לא אומר שאי אפשר להוכיח את זה, אפשר להוכיח את זה, אבל צריך ללמוד, אבל איפה לומדים את זה בשורה נאות? בתורת הנימי? לא לומדים את זה בתורת הנימי. לומדים את זה בתורת הסת. למה? כן, אני יכול ללמוד. למה? רק כי סדר האדם הוא נגלה, הוא אומר את זה בפירוש. רק כי סדר האדם הוא נגלה, הוא מפורש בתורה. כי אי אפשר בלעד זה, כי על האדם מותר לשמור על סדר הראוי לו, ולכך הדבר הזה נגלה במפורש לאדם. אבל סדר כל העולם כולו גם כן הוא בתורה, שאין התורה רק סדר מציאות העולם בכללו, מכיוון שהיא מתחילה בראשית ברא אלוקים ושמים את הארץ. מי ברא? מי ברא את השמים ואת הארץ? נותן התורה. ואל יעלה לדעת שנותן התורה, הוא נותן תורה אחרת לגמרי לא שייכת לעולם שברא. כן? אבל כל זה שוב חוזר כי אנחנו מאמינים בתורה. יש לנו סיבות להאמין בזה. במה אנחנו מאמינים בזה? באיחוד בורא ונותן תורה. כל זה זה דברי אמונה. וזה שאמרו במדרש, שהיה מביט בתורה וברך עולמו. איפה אמרו את זה? במדרש, לא בספר. רצה לומר שהתורה בעצמה היא סדר הטוב. ולכך, כאשר רצה השם את דברה לברוא את עולמו ולסדר אותו, יפה, היה מביט, אתם רואים למה המהר"ל מוסיף על המדרש לסדר אותו, כן? כי דגם הבריאה זה כאילו עולם, היה צריך לסדר את זה, כן? היה מביט בתורה שהיא סדר הכל וברא את עולם. יפה, עכשיו זה מובן. זאת אומרת, ההיגיון של ההסבר של המהר"ל מובן מנקודת מוצא, מההנחות של האמונה שלהם. זאת אומרת, זה הגיוני, אבל זה לא אומר שזה בא מהשכל. מה שאני עושה, שהשכל יכול לתפוס את זה, אבל צריך ללמוד. צריך ללמוד, אתם יודעים, אתם זוכרים, סליחה, מה שאמרה הגמרא בכתובות, ולא פעם חזרתי על זה, אינו דומה הלומד בינו לבין עצמו, הלומד מרבו, מי לומד בינו לבין עצמו. כן? כשאני צריך ללמוד, אז צריך להיות רציני קצת, לומדים עם רב, עם תלמיד חכם, שהוא עצמו היה תלמיד חכם, עד משה רבנו נפגע גבורה, ואם לא כן, כל זה תלוי באוויר. אם בא אחד ואומר, משכלי הרמתי. חוץ מזה, כפי שאמרנו, אנחנו יודעים ששמע משהו, קרה משהו, כן? אין מקרים כל כך גדולים בעולם. וזה מחלה של הדור. בא מישהו ומדבר על התורה כאילו כל העולם כולו, דרך כל הזמן עם כל הדורות, היה מחכה לו כדי לדעת מה זה. זה גאווה נפשעה, כן? וצריך לרחם על הבריאות. טוב, שכחתי מה, שכחתי לומר על הכבדת במה מדובר. מפני שהתורה היא סדר כל העולם, כל דבר שהוא מסודר הוא דבר אחד מקושר. פה אנחנו מגיעים לרעיון שני, חשוב מאוד כשל עצמו, איחוד התורה ומקביל לאיחוד העולם. אם יש סדר, יש איחוד. עולם מסודר זה עולם שכל הפרטים קשורים זו לזו. זה עולם אחד. כמו שהיא התורה, היא סדר אחד, כי התורה אחת היא. ואתם רואים שהמהר"ל שם את הדגש פה, כי התורה אחת היא. אי אפשר להסתפק בצו לצו, קו לקו. מה זה חוכמת התורה? זה חוכמת ייחוד התורה. זה חוכמה של תורה אחת. ולכן, מי שלומד קטעים קטעים, קטע אחד משיטה אחת, קטע אחד משיטה אחרת, הוא חי בתוהו ובוהו מתמיד. זה מובן. ואי אפשר להבין פסוק אחד מהתורה בלי להבין כל הפסוקים ביחד. אין דבר כזה. הבנתם מה שאני אומר? זה מקשר. וכשמישהו למשל חושב שחידש משהו, כל עוד שהוא לא משוכנע, שהוא לא סותר אף דבר שנמצא בספרים, זה לא חידש. זה עוד מבחינת תוהו ובוהו. צריך שזה יהיה מתאים לכל גופי תורה. אז אומרים חידוש אמיתי. הבנתם את העניין? אז זה לא קל, כי התורה זה מקשה אחת. וכך אמרו במסכת אבות, בעשרה מאמרות נברא העולם. פה אנחנו מגיעים למקור חשוב. ואהוב למערב. הוא נתן פירוש ארוך בספר דרך חיים, הפירוש שלו על הפרקי אבות, תראו את המשנה שמה. פה הוא חוזר לסגנון קצת אחר, אבל נתחיל מיד. בעשרה מאמרות דברי העולם, ולא במאמר אחד יכול להיברר. הבנתם את זה? את השאלה? השאלה של המשנה עצמה, כן? ומה תלמוד לומר שנברא בעשרה מאמרות? לתת שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות ולפרוע מן הרשעים שמחריבים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. טוב, זה המשך. מיד אנחנו נכנסים לפירוש של המאמרה. ואין הפירוש שלכך נברא בעשרה מאמרות כדי לתת שכר טוב לצדיקים ולפרוע מן הרשעים. אם כן, אם זה היה הסיבה שנברא בעשרה מאמרות, יכול כל אחד לבוא ואומר, אתה נותן שכר לצדיקים ואתה נותן עונש לרשעים.